מגוון שיעורים נוספים בתחומי גוף, נפש ונשמה, בריאות טבעית, עין הבדולח וקבלה. ייכנסו לאתר בסוד הדברים, besodage.com.
אז טוב, אנחנו ברוך השם, אחרי הרבה הרבה בקשות ומחשבות ורצונות, אז אנחנו מתחילים ללמוד עין הבדולח פה.
עין הבדולח
זה שיטת חיים, זה לא עוד טכניקה של ריפוי נפש, זה שיטת חיים אחרת, בדומה לבריאות טבעית, שזה שיטת חיים, זה פילוסופיית חיים שהופכת את הכל, הכל הפוך, הכל הפוך, ונלמד פה בארבע פעמים איך להפוך את זה בצורה פשוטה מאוד, ולראות איך שדברים מסתדרים על הרגע. בדרך כלל אנשים מנסים לסדר את המציאות החיצונית כדי שיהיה להם יותר טוב בפנים. הם עובדים, רוצים כסף, הולכים לחופש, שיהיה להם איזה נחת פנימית. פה השיטה הפוכה לגמרי. כל העולם החיצוני הוא שיקוף של העולם הפנימי שלך. אתה תלמד פה איך לשנות את העולם הפנימי בככה, בכמה שניות, ותראה את התוצאות בחוץ. פה אנחנו נסדר את הבפנים, ובחוץ יהיה יותר טוב. ואנחנו נלמד שבחוץ בכלל לא קיים. בחוץ זה אשליה, בחוץ זה דמיון, בחוץ זה מראה. אני זורק לכם את כל הקורס בכמה משפטים עכשיו. אנחנו נלמד את זה לעומק, נחפור. אבל נתראו שעל ידי תנועות פנימיות פשוטות, דברים מתחילים להתגלגל אחרת. מי שיעמיק בזה ויעשה את זה, יראה שכל העולם הולך בדרך הפוכה, ובעזרת השם, שיבינו מה זה עין הבדולח, או כל צורה אחרת של הדבר הזה. זה לא חשוב, אין לנו בעלות על הדברים האלה. אני חושב שיהיה הרבה יותר טוב, חיים טובים לכל אחד, ושינוי, שינוי עצום בחברה, במציאות. כי החטא הראשון שבגללו אנחנו פה, חושבים שהחטא הוא בגלל שאדם הראשון אכל מהפרי. זה לא נכון. הוא אכל מהפרי. חווה אכלה מהפרי, זה לא היה חטא. שבא אליו הקדוש ברוך הוא ושאל אותו, מה עשית? אכלת מהפרי שאמרתי לך לא לאכול? אז אם הוא היה אומר, כן, אבא שבשמיים, באמת אכלתי, טעיתי, חטאתי, תסלח לי, אני מצטער. לא היה יוצא מגן עדן. מה הוא עשה במקום זה? אצבע. האישה אשר נתת עמדי, האשים את האישה. התגובה הראשונה של אדם הראשון לטעות שהוא עשה, זה האשים את אשתו. עד היום זה נמשך. והיא, מה היא עשתה כשהוא בא אליה? אמר לה, חווה, אכלת? מה היא אמרה? הנחש. אני? תלית שכולה תחלת. הנחש היא שיאני והאוכל, אנחנו עושים איזה קצת בדיחה, זה דברים הכי עמוקים שיש במציאות הדברים האלה. חטא אדם הראשון, שעד היום אף אחד לא מבין מה זה, חוץ מאברהם אבינו, שאדם הראשון במערת המכפלה גילה לו את הסוד, אף אחד לא מבין מה היה החטא שם. בכל זאת בגלל זה אנחנו התגלגלנו לפה. למה? בגלל האשמות. אם הוא היה אומר, ריבונו של עולם, תעזוב את האישה, מה היא? אני שמעתי ממך, תעניש רק אותי, תעזוב אותה, היה מגן עליה, היה אומר, לוקח אחריות. אחריות על מה שהוא עשה, והיא הייתה לוקחת אחריות על מה שהיא עשתה, אמרה, תעזוב את אדם, אני פיתיתי אותו, אני הבאתי לו, אני שכנעתי אותו, תעזוב אותו, תעניש אותי, לא היינו יוצאים מגן עדן. הגירוש היה בגלל שלא לקחו אחריות על מה שעשו. מיד באה תגובה, מיד באה תגובה, אתה לא שייך למקום כזה שנקרא גן עדן. אם אתה זורק אחריות מעל עצמך, מאשים מישהו אחר במה שקורה לך, עם כל הסיבות המוצדקות, כי באמת, אדם הראשון, תבוא תשאל אותו, אני אגיד לך, באמת, היא שכנעה אותי. אני לא היה לי שום קשר לפרי הזה. היא שכנעה אותי. ובאמת, מי שכנע את הנחש, הוא סובב אותה לאצבע הקטנה שלו, הנחש. והוא הוא הפיל אותה. באמת, יש להם סיבות מוצדקות. כל אחת יש סיבות מוצדקות, תירוצים טובים למה הם נפלו, אבל זה לא מה שמבקשים מאיתנו. לא מבקשים תירוצים. הרבה אנשים חיים עם תירוצים כל הזמן. ויש להם תקיעה שלמה של האשמות. בכל רובד של חיים, בכל תחום של חיים, יש להם את מי להאשים במה שקורה איתם. לא את זה מבקשים מאיתנו. מבקשים מאיתנו תיקון. הייתה טעות, צריך לקחת אחריות. אמרתי, היה לי חידוש באחד השיעורים באלימה. מה זה טעות באנגלית? מיסטייק. מיסטייק זה מיסטייק. לקחת לא נכון, לקחת דבר לא נכון. זה נקרא טעות. זה הטעות האוניברסלית, רצון לקבל לעצמו, לקחת לא נכון. ואחריות זה responsibility. Responsibility זה אומר היכולת להגיב. להיות אחראי פירושו לייצר תגובה נכונה. לא לברוח. לא להגיד, היא להתראות. לא. לייצר תגובה נכונה, אני אחראי, I'm responsible, responsibility, אני, יש לי את היכולת להגיב למה שעשיתי ולתקן. זה מה שדורשים מאיתנו. תיקונים. זה הבסיס של השיטה. מקור של השם, אין הבדולח, ובספר במדבר, פרק י' א', פסוק ז', שם מתואר על העניין של ירידת המן. גם בבשלח מתואר, וזה שם, זה פעם שנייה. ושם כתוב שהמן שירד משמיים, כתוב, והמן, המן זה היה לחם שירד משמיים, כן? כזרע גד לבן. ככה תיארו את זה, כזרע גד לבן. ועינו כעין הבדולח. המן היה נראה כעין הבדולח. רש"י מפרש, מה זה עין הבדולח? שם של אבן טובה. ובלעז הוא אומר קריסטלה. קריסטל. בדולח באנגלית זה קריסטל. שם השיטה הזאת באנגלית זה קריסטל איי. קריסטל איי, עין של קריסטל. או קריסטל איי. איי באנגלית זה אני. זאת אומרת, מה זה בדולח? מפרשים, אבן טובה שיש לה גוונים משתנים. שימו לב. ולמה המן היה כעין הבדולח? משום שכתוב שהמן, כל אחד אכל את אותו מן. כל אחד טעם בו טעם אחר. קיבלו מהשמיים אותו דבר, מן. אספו אותו ואכלו. אחד נגיד, שם עוד לא היה מרוקאים ופולנים, אבל נגיד אם שם היה שורש מרוקאים ופולנים, מרוקאי טעם, מה זה סחוג במן הזה? אז היא מלא סחוג פינו. וחריף, חריף, חריף, ואחד טעם בו מתוק. זאת אומרת, דבר שהוא בלי טעם, שכל אחד טועם את הטעם שלו. דבר שהוא בלי גוון, שהוא מכיל את כל הגוונים. זה העין הבדולח. המציאות, מהי המציאות? מי יודע מה המציאות? אנחנו לא יודעים את המציאות. כל אחד עושה מזה את הטעם שלו. כל אחד טועם במציאות, שניים הולכים ברחוב, רואים אותו אירוע בדיוק. כל אחד תגובה אחרת פנימית. כל אחד יש לו את הטעם שלו במציאות, בחיים. היכולת לשנות את הטעם, לשנות את הגוון, זה מה שאנחנו נלמד פה. כי מקור הבעיות ומקור המחלות ברוב הזה של הנפש, זה כשאדם לא מסתכל נכון על המציאות. לכן אין הבדולח זה היכולת לשנות באופן פנימי את התובנה שלי של המציאות, להסתכל על המציאות אחרת. משם זה אין הבדולח. ומסתבר שזה ריפוי הנפש הכי עמוק שיש. לא תלוי בבן אדם אחר. אדם עושה את זה בעצמו ומתקן דברים בפנים. כשמתקנים דברים בפנים, מיד דברים בחוץ משתנים. זה על בסיס מאמר המראות של הבעל שם טוב, שבשיעור הבא אנחנו ניכנס אליו יותר לעומק. כשבעל שם טוב אמר, אם אתה קם בבוקר, מסתכל לראי, והראי מלוכלך, אל תנקה את הראי, לך שטוף את הפנים. שטוף את הפנים, הראי יתנקה. כל מה שאתה רואה לכלוך על חבר שלך, או על המציאות, אתה רואה בעיות בחוץ, יש בעיות בחוץ, תדע שיש בך שמץ מינהו. המילים שמץ מינהו, תשמעו את זה הרבה פה. יש בך משהו מאותו דבר. זה דבר מאוד מפורסם מהבעל שם טוב. לכן בשביל לתקן משהו בחוץ, אל תתעסק עם הבחוץ, אלא תתעסק בפנים. ברגע שתדע איך לשנות בפנים את השמץ מינהו הזה, ואנחנו נלמד את זה פה, זה מאוד מאוד פשוט. תדעו, הדברים הכי גדולים זה הדברים הכי פשוטים. אם זה מסובך, זה לא בשבילנו. כי צריך שהנפש תהיה בריאה אצל כל העולם, לא רק מי שעושה NLP או דברים כאלה, יש מלא שיטות לריפוי הנפש, מלא 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 מלא. בכלל, איך השיטה הזאת נולדה? נולדה בתוצאה מ-30 שנה ניסיון שלי הקטן בקליניקה, לעבוד עם חולים, לראות מחלות יום אחרי יום, וכשאני לא רואה אני שומע בטלפון, לא יודע כמה מקרים כבר עברו. ועם כל הניסיון הזה וניסיון לרדת ולחפור לעומק של הבעיה, מתוך הבנה שאם לא פותרים את השורש, כמו נדבר עוד מעט, זה לא ייפטר. אז אתה רואה שהסיבות למחלות, בואו נגיד אצלי, בעולם הקטן שלי, בעשר שנים האחרונות, נהיות יותר יותר סיבות פנימיות, רגשיות, נפשיות. עד שיותר מ-50% מהמקרים, אני יכול להגיד שהתחלת המחלה של האדם באה משורש רגשי, נפשי. נפש לא מאוזנת. רגש לא מאוזן. במסע שלי הפרטי לגילוי של הדבר הזה עברתי כמה גלגולים. בהתחלה הכרתי את יצחק בן אורי זיכרונו לברכה, ששם למדתי את עקרונות הרפואה האמיתית. לזכותו יאמר, גאון, הסביר לי בצורה חלקה כמו שאני אוהב, שכל ישר פשוט, כל עקרונות הבריאות הטבעית. שדרך אגב, הקורס הזה מאוד יכול להתאמך על ידי מי שלומד את הבריאות הטבעית, שיש את זה עכשיו באינטרנט בוורסיה מקוצרת, שאפשר ללמוד את זה בבית. ושם ראיתי פלא פלאים שאפשר לרדת לשורש של מחלות ולתקן אותם, אבל ראיתי הרבה אנשים שהולכים בדרך הזאת מאוד מאוד מדויק, אוכלים נכון ועושים ספורט וכולי וחולים. ואז זה ברור שיש שורש אחר. והשורש הזה הוא יותר גבוה. הרבה מקרים אתה בא ואתה חוקר את הבן אדם. ממש חוקר אותו לעומק, לאורך ולרוחב. ואתה רואה שהתחילה לו מחלה בשלב מסוים בחיים. ושום דבר באורך החיים החיצוני שלו לא השתנה. חוץ מזה שהוא קיבל הודעה של איום לפיטורים מהעבודה. או שהתחיל תהליך של גירושים. או שאיזה ילד שלו גילו לו סכרת סוג אחד. וכולי וכולי, משהו במתח נפשי, בלחץ נפשי, שהתחיל את החולי, מתחיל את החולי. ואז ברור שאם לא יהיה איזשהו טיפול ברובד הזה, אז האדם הזה לא יהיה בריא. כי יש חוק ברפואה. זה חוק שאמר אותו שלמה המלך, זה לא רק ברפואה, זה בכלל בחיים. נקרא גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים מעליהם. גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים מעליהם. זה אומר שיש באדם כמה רובדים של חיים. יש לו גוף, יש לו נפש בהמית, ויש לו נפש אלוקית. אלה שלושה רובדים שרבי חיים ויטל בספר שערי קדושה מתאר. גוף, נפש בהמית ונפש אלוקית. וכשבאים לטפל בבן אדם, לפתור לו את הבעיה באמת, חייבים לזהות מה מקור הבעיה, איפה מקור הבעיה. וכשמטפלים במקום הנכון, הריפוי הוא כמעט כמו קסם, פלא, קורה מיד. אבל לא מטפלים במקום הנכון, הוא הרבה יותר איטי ומסורבל, אם בכלל. מה הכוונה מטפלים במקום הנכון? של אדם שאוכל צ'יפסים מטוגנים, שותה בירה כל היום, יש לו בעיית כבד. והוא שמח ועלי, זה הכל טוב אצלו בחיים. הבעיה שלו בכבד מתחילה מגוף. אבל אחד שהוא אוכל מקרוביוטי או טבעוני או בריאות טבעית, הוא מדקדק על אורגני ועל צירופי מזון, ופתאום בום, בעיה בכבד. אתם יודעים כמה כאלה ראיתי? הרבה. ואז התחיל לי השאלות, רגע, בן אדם אוכל בצורה שלא יוכל לפגוע בכבד. מאיפה בא לו הפגיעה בכבד? כבד בא מרעלים. והייתי חסיד של בן אורי חזק מאוד. עשר שנים החזקתי בזה ראש ראש, גם עכשיו, ברוך השם. זה נכון, זה אמת, אבל מה זה אמת ברובד של הגוף? מאיפה בא לו בעיה בכבד? אז למזלי, וזה לא נכון להגיד למזלי, זה השגחה פרטית, שאני למדתי רפואה סינית. מדי שכבד הוא נתקע כשיש לחץ, כשיש תסכול, כשיש כעס. הסינים אומרים, כבד זה כעס, כבד וכיס מרה. כשאדם כועס זה כמו אש בוערת בתוך הגוף שלו והכבד נתקע. אז עכשיו אם אתה לא מטפל במקום הנכון, כלומר, יש לבן אדם בעיית כבד, וזה בגלל שהוא כועס בעבודה שלו, הוא כועס את זה למישהו שעשה לו עוול, והוא סוחב את הכעס הזה הרבה זמן, והכבד שלו מתחיל להיות חולה. תן לו עכשיו לאכול תזונה טבעונית, תן לו צירופי מזון, אתה משגע אותו לגמרי. לא רק שזה לא יעזור לו, זה סתם מטלה שלא צריך אותה. זה דבר ראשון שראיתי. אנחנו צריך ליצור מצב שנטפל, הרי מה הסינים הם אלופים הרי בלפתור את הבעיה הזאת, אבל על פני השטח. מה זה כל הרפואה הסינית? לשים מחטים או לתת צמחים, להניע את אנרגיית הכבד, שאדם יגיע עוד פעם להרגשה יותר נוחה בחיים שלו. אבל מה הם לא ידעו איך לעשות? איך ללמד אותו לא לכעוס, לא ליצור את הרגש שלא מאוזן לזה, זה מה שאתם תלמדו פה, ככה וקלי קלות, בלי שיטות מסובכות. אז ברגע שאין לנו את הדבר הזה ונתקע לו מחטים, כמה שנים נתקע לו מחטים? היו לי מטופל אחד, אני נתמכר אליי עם המחטים. 10 שנים, בן אדם מצפת בא, היה לנו מאוד נחמד ביחד, הוא היה בא, שוכב, אני לא הייתי מדבר איתו כמעט, תוקע לו את המחטים, יושב, נרדם לידו, הוא היה מספר לי סיפורים, אני הייתי ככה זה, אמרתי לו בשלב, תשמע, אולי מספיק? הוא בא, תשמע, לא יכול בלי זה. הוא אהב את הטיפולים. אבל אני ידעתי, זה לא זה. זה לא זה. למה? זה לא במקום הנכון. גבוה מעל גבוה שומר, זה אומר שאם הבעיה היא בגוף, ואני מטפל בגוף, ככה, תוך שבועיים ממש, העניינים מתחילים לזרום. אבל אם היה בנפש, ואני מטפל בגוף, המחטים יעזרו, המסאז' יעזור, ליומיים, שלוש, יחזור עוד פעם, וככה תיצרו מערכת של מטפל מטופל. זה טוב מאוד כלכלית, אני יודע מה חברתית אולי, אבל זה לא זה. צריך לטפל במקום עצמו. אני לא מגיע ברובד הרוחני עכשיו, שזה יותר רחוק ופחות משפיע על רוב העולם. אלא משפיע ברובדים אחרים. אני מדבר על נפש בהמית וגוף. אז אם הבעיה היא בנפש הבהמית, ואני מטפל בגוף, נותן לו תזונה יותר טובה, בעיה לא תיפטר. מה אתם רואים זה ההפך? אם הבעיה בגוף, ואני עכשיו זה מטפל הוליסטי, שעוסק רק בדמיון מודרך וכו', ואצלי אין גוף, הכל בא מהנפש, ואני אטפל רק ברגש שלו, רק בנפש. מה יקרה? הוא יתרפא יותר מאשר בצורה הפוכה. למה? לפי הכלל שעברתי קודם. גבוה מעל גבוה שומר, כלומר העליון שולט בתחתון. וזה רואים ממש בחוש. שאדם, יודע מה, אוכל ארוחת ערב, פתאום מקבל טלפון ממש רע. לא, איזה בשורת איוב כזאת. בום, הגוף שלו, כל בלוטות ההפרשה מפסיקות לעבוד, התיאבון שלו הולך, נהיה לו כאב בטן. ממה הכאב בטן הזה? זה לא מהאוכל. זה מהרגש. זה ממש עובד מהר. אז אם יש בעיה בגוף, אתה מטפל ברגע, זה יכול לעזור, אבל הכי טוב לטפל במקום עצמו. פה בקורס הזה, אנחנו מטפלים בבעיות שמקורן בנפש הבהמית, לא בנפש האלוקית. נפש האלוקית לא מתקלקלת, אין לה מחלות. זה או שהיא קיימת או שלא. נפש בהמית, זה אותו חלק באדם שיכול לצאת מאיזון, אנחנו קוראים לזה חוסר איזון רגשי, חוסר איזון מנטלי. יש בנפש הבהמית, איפה הסטיקר הזה? באמת יש 3 חלקים. בוא נגיד, פה למטה זה הגוף, אני לא נכנס אליו עכשיו. ולמעלה זה אלוקי, לא נכנס אליו עכשיו. נפש בהמית, זה הנפש הטבעית גם. נקרא לה נפש באופן כללי. יש רובד של צ'י, צ'י זה אנרגיה שזורמת במרידיאנים. יש רובד של רגש, יש רובד של שכל. צ'י זה הרובד הנמוך, זה האנרגיה שזורמת בתוך המרידיאנים. כשאני עושה תנועה בצ'יקונג, כשאני שם מחטים, כשאני עושה מסאז' אנרגטי, טוינה זה נקרא אצל הסינים, מה אני עושה? אני מניע צ'י. אני לא עובד בכלל על הרגש ולא על השכל. כל הרפואה הסינית, שיאצו, רפלקסולוגיה גם, כל האומנויות האלה עובדות על החלק הזה, החלק התחתון של הנפש הבהמית. לכן אם אדם, הכבד שלו תקוע, ואני שם לו מחטים, זה מתחיל להזיז, זה הוא ירגיש יותר טוב. למה? כי כשזה תקוע גם הרגש נתקע, אבל מקור הבעיה היא לא הרגש. ולפעמים גם השכל נתקע, אדם קשה לו להחליט, קשה לו לחשוב, קשה לו להתרכז. אבל הבעיה היא פה, בצ'י. אז הוא שם מחטים פה, ואו איזה פלא, גם השאר מסתדרים. אבל אם הבעיה היא פה, כעס, הוא ישים מחטים פה ברובד של הצ'י. מה לעשות? היא מכיסה אותו. אז ישים לו מחטים, הוא יחזור הביתה ועם אותה פרצוף. לא יסתדר. חייב לעבוד במקום הנכון. מה שנקרא מחלות נפש, שאומרים באופן כללי, את השם הזה מחלות נפש, הכוונה לא על הנשמה העליונה, לא פה, לא זה. מחלות נפש זה רק פה. רק בנפש הבהמית. לא בנשמה העליונה. לא בגוף כמו שחושבים הרופאים. ואני אקח כמה משפטים להסביר את האבסורד הזה, כי אני לא רוצה להיכנס לפסיכיאטריה יותר מדי בקורס הזה, כי אין זמן גם כן. אבל כל הפסיכיאטריה בנויה על הנחה מוטעת. אני הקטן אומר מוטעת, אבל זה לא רק אני אומר. יש ספר, מי שרוצה, אני מציע לכם לקרוא, להזמין אותו, לקרוא, אני לא יודע איפה אפשר לקנות אותו, לי הביא אותו המחבר. דיוויד כהן, אחד במיאמי, שהוא כתב עם עוד מישהו ספר, Your drugs may be your problem. מכירים את זה? לא, ואין את זה בארץ. Your drugs זה התרופות שלך, may be יכולים להיות your problem, הבעיה שלך. שם הוא הולך והוא אדם מאוד מקצועי, מאמרים ומחקרים, מראה מה התרופות פסיכיאטריות עושות. קודם כל הוא שולל את כל הטענה של הפסיכיאטרים שמחלת נפש היא חוסר איזון ביוכימי במוח. כאילו משהו קרה במקרה והמוח מפריש חומרים בצורה לא מאוזנת ואז האדם מרגיש דיכאון. אין שום קשר למה שקרה לו בחיים, כן? יש איזה חוסר איזון ביוכימי במוח. בוא קח קונצרטה, ציפרלקס וכו' והכל יסתדר. הוא מוכיח שם, אני עוד פעם לא נכנס לזה, רק בכמה מילים אני אומר את זה, שהחוסר איזון היחידי שאפשר להוכיח שקורה במוח זה רק מתרופות פסיכיאטריות. והוא לא אומר את זה בבדיחה, זה נשמע מצחיק מה שאני אומר עכשיו. אין שום דרך, ישב אצלי בשיעורים מודיעין אחד שהוא חוקר מוח 10 שנים, הוא אומר שאין שום דרך למדוד חוסר איזון ביוכימי במוח, של כימיקלים במוח. המוח זה ענק המוח. לא יודעים איך זה עובד. מה התרופות פסיכיאטריות עושות? לרוב הן סותמות סינפסות. סינפסות זה מעברים בין עצביים, שדרכם נספג חומרים שמרימים מצב רוח, כמו דופמין וסרטונין. תרופות פסיכיאטריות חוסמות, עושות בלוק על הסינפסות האלה, ואז החומר לא נספג חזרה, אז יש מינון גבוה של אותו חומר, אדם מרגיש יותר טוב. אבל הסינפסות נסתמות, תבינו, הפעולה שלהם משתבשת, לכן תופעות הלוואי שכתובות שם בספר, ורק מי שיש לו אומץ ולב חזק שיקרא את הספר הזה. אני אומר לכם בכנות, אני לא גמרתי לקרוא את הספר, גם קיבלתי איזה דיסק לפסיכיאטרים מארצות הברית, לא יכולתי לראות אותו עד הסוף. עד היום, זה כבר כמה שנים. נורא מהיום, תרופות פסיכיאטריות. תרופות של גוף הן עושות בעיות שמחמירות מחלות, אבל פסיכיאטריה זה גומר עם הבן אדם עצמו. ואני יודע על מי אני מדבר. אני יודע את הסטטיסטיקות, כמה אנשים פה בחדר לוקחים תרופות. ואין ברירה, אני מדבר על זה. למה? כי זה הסיכוי היחיד שנעצה מהלופ הזה אי פעם. של פסיכיאטריה. זה אחת התעשיות הכי חזקות בעולם, התרופות הפסיכיאטריות דווקא. ואין בזה שום שינוי, למה? הם לא מכירים את התרשימים האלה. הם לא יודעים מה זה רגש, מה זה אהבה, מה זה שמחה, מה זה שמישהו עצוב, מה זה רק הפרשת חומרים במוח, אבל למה זה מופרש ככה? ריבונו של עולם, תלכו אחורה. מה זה טעות שמתחיל להיות לו פחות סרטונין ודופמין במוח, או שזה יש איזה מצב בנפש של פרידה או של אכזבה? מה זה אכזבה? מה זה הרגשות האלה של יגון? מאיפה זה בא הרגש? אין שום ידע על זה, תדעו לכם. שום דבר. מה שנקרא פסיכולוגיה, שזה תורת הנפש, אין שם שום תורת נפש. מנסים להסביר את הנפש באמצעים כימיים, פיזיים. לא הולך. לא הולך, זה לא נכון. שם לא נמצא הפתרון. פתרון זה אצל חכמי הנפש. חכמי הנפש זה רבותינו. שידעו את הנפש לעומק, עומק, 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 עומק שלה. עכשיו תבינו, להסיר חששות מהציבור, שאני רואה שלא לא כולם נראים כמוני חרדים, להסיר חששות, הקורס הזה לא מצריך אותך להיות אדם דתי. אתה יכול לתרגל את זה, איפה שאתה נמצא, איך שאתה נמצא, מי שאתה, זה לא משנה. למה? אני אסביר לכם על רגל אחת, עוד פעם, אני לא יכול להיכנס לדברים לעומק בדברים האלה. משהו שזה תורה ומצוות זה פה בנפש האלוקית. הנפש הבהמית שייך לכולם באותה מידה. אז כל אדם שיש לו חוסר איזון במקום הזה של הנפש הבהמית, התורה הזאת שייכת אליו. ואנחנו נראה שזה כולם. לכולם. אז חכמי הנפשות, אלה שהכירו את הנפש הבהמית, וידעו איך לשלוט בה, מהם בא לנו התורה הזאת. יש אמנם עוד תורות שמתקרבות לזה, כל מיני תורות של ריפוי נפש, של איזון נפשי. מכיר הרבה, אני לא אתחיל לפרט. השיטה הכי קרובה לזה של מישהו מהוואי, שנקרא פונופונו, מישהו שמע על זה, והשם יעזור שיגלו לי מאיפה הם יודעים את הידע הזה, אני לא יודע מאיפה הם קיבלו את הידע הזה. הוא קרוב לידע שלנו, אבל הוא לא, זה לא זה. הוא קרוב, בטכניקה הם קרובים, אבל זה לא... לא מאמין. זה לא יכול להיות שזה בא מבן אדם. טוב. אוקיי, בסדר, בסדר. אני מכבד כל אחד, זה לא יכול להיות, זה דבר אלוקי, זה לא דבר. נתנו לי לקרוא ספר שלו ודיסק אחד, והוא מדבר הרבה על הדיוויין. דיוויין זה האלוקים. מה זה האלוקים? מה זה האלוקים? שאתה אומר דיוויין, מה זה הדיוויין הזה? אם אתה מתקשר ברמה גבוהה, בסדר, זה, יש לי מה להגיד על זה. אז פה, משם והלאה, אנחנו נכנסים. זאת אומרת, השיטה השלמה, תשמעו אותה פה. זה לא ממני, עוד פעם, אתם תראו. זה תורות עתיקות מאוד. ופשוט לקחנו ויישמנו אותם על תורת הנפש, והתוצאות הן מופלאות, וכנראה זה רצון השם עכשיו שנלמד את הדבר הזה. עד כאן הקדמה מאוד כללית על מה שאנחנו עושים פה. עוד לא התחלנו ללמוד. עכשיו אנחנו מתחילים, 3-4. תרשמו, תרשמו את הדברים, הדברים מרוכזים. בטח תצטרכו לחזור עליהם. בבית, ויהיה את זה גם כמוקלט. אנחנו מתחילים. היום יהיה שיעור מבוא, שהוא חשוב מאוד. לא ניכנס פה היום ממש לפרקטיקה. זה יהיה מחולק ככה. היום יהיה מבוא פילוסופי כללי של השיטה, וקצת יותר מכללי, וצריך להבין אותו טוב מאוד. אז לחזור על השיעור הזה בבית לפני שבאים פעם הבאה. פעם הבאה אנחנו ניכנס יותר למנגנון של חוסר איזון ברגש, בנפש. איך זה מתפתח ומה המקור שלו. שיעור שלישי יהיה עבודה, ממש עבודה. ורביעי אני לא יודע, נראה. יש הרבה מה ללמד, אני צריך לברור. בעזרת השם, ושנגמור את השיעורים האלה, יהיה לנו פה עוד איזה 200 מתרגלים מן הבדולח, שזה תועלת עצומה לכל העולם כולו, כל אחד שעושה את זה, ונראה את זה בעזרת השם. תראו, הבסיס של כל הידע שלנו הוא שיש חוקיות אחת בעולם שהיא שווה לגבי כל הדברים. יש חוק אחד בעולמות. החוקיות שווה בגוף ובנפש. כך טוען הרמב״ם, בשמונה פרקים לרמב״ם, בפרק שנקרא חולי הנפש ורפואתה, הוא מתחיל בזה שהוא אומר שחולי הנפשות הוא כמו חולי הגופות. והרמב״ם, אתם יודעים, הוא הלך על שיטה שאומרת שאם אדם חי נכון, לא יבוא לידי חולי כל ימי חייו. הרמב״ם ערב, הוא אמר, אני ערב לו, אני ערב לכל בן אדם שיחיה על פי חוקי החיים האמיתיים, שלא יבוא לידי חולי כל ימי חייו. איך הרמב״ם ידע? זה שואלים הרבה אנשים, שואלים את זה בכל הדורות, איך הרמב״ם ידע? איך הוא יכל להבטיח לאנשים שלא יהיו חולים אף פעם, לא יצטרכו רופאים ולא תרופות? אז רמב״ם ידע, כי הוא היה איש תורה, הוא יודע שאצלנו בתורה הבסיס לכל הידע שלנו הוא שהשלם קיים בלי תלות בנבראים. השלם, שזה הבורא, זה אין סוף ברוך הוא, הוא קיים כל הזמן. הוא לא משתנה. מי שמשתנה זה רק הנבראים. ברגע שהנברא חי נכון, הוא יגלה את השלם הזה בתוכו. כשהוא חי לא נכון, אז הוא מקלקל את השלמות. בריאות זה שלמות. בריאות קיימת. בריאות לא צריך לייצר. לא מביאים אותה משום מקום, משום ויטמין, משום חסה, משום הילינג, משום נשימה, זה לא זה. בריאות קיימת, בריאות זה עצם החיים עצמם. מה שאפשר לעשות לבריאות זה רק לקלקל אותה, להוסיף עליה אי אפשר. זה הבסיס של הבסיס של הבסיס, על זה בנוי גם התורה הזאת של אין הבדולח. כלומר, כשאני עושה פעולות שמקלקלות את כוח השלם, אז מתחיל ייסורים. למה? כי מחשבת הבורא היא שאנחנו נגיע לשלמות, שכל אחד מאיתנו יגיע למצב של תענוג שלם, למצב של שלמות. וכל מי שפוגם בשלמות הזאת יבואו עליו איסורים. מה מטרת האיסורים? מטרת האיסורים לעצור את הבן אדם, להגיד לו, בוא תחשוב מה אתה עושה ותשנה. ברגע שאדם מבין את המסר, מה שלא הרבה מבינים בדור שלנו, ועושה את השינוי הנכון, המצב חוזר לקדמותו לבד, בלי התערבות שלנו. הכוח הזה פועל כל הזמן, זה כוח החיים. הכוח שמחיה, הכוח שמחדש את הרקמות כל הזמן. אם אדם מפסיק להפריע לדבר הזה, אז הוא מגלה את הבריאות שלו מחדש. לגלות את זה מחדש, זה רק על ידי לעשות את הפעולות הנכונות שאומר לא להפריע. לגלות באנגלית דיסקאבר. דיסקאבר זה אומר לא לחסות. מה מכסה את כוח הבריאות בגוף ובנפש? הפרה של חוקי הטבע. כמו שאנחנו לומדים בבריאות טבעית, ואנחנו נעשה הקבלה מוחלטת בין חוקי הבריאות הטבעית לבין חוקי בריאות הנפש, יש רק סיבה אחת למחלות. אין שתי סיבות. והסיבות למחלות זה לא חיידקים, לא וירוסים. הסיבה היחידה לחולי זה הפרת חוקי הטבע. כשאדם מתנהג בצורה לא נכונה, זה גורם לתקלות. אחד מגדולי המרפאים, לינדלר, הוא השווה את זה לכינור וכנר. יש כנר הכי טוב בעולם. נותני לו כינור, אבל הכינור לא מכוון. או שחסר לו מטר. איזה מנגינה תצא לו? אפילו גיורא פיידמן. הוא פה, הוא לא פה, נכון? טוב, אולי גיורא כן יכול לקחת מקל מת ולנגן עליו. אבל קרו את הנגן הכי טוב, תנו לו כלי לא מכוון, מה הוא יכול לעשות איתו? בנמשל, הנגן זה כוח הבורא, כוח האינסוף שמאיר בכל דבר ומביא אותו למצב הכי טוב. הכינור זה אנחנו, זה הגוף שלנו והנפש שלנו. אם הם לא מכוונים טוב, המנגינה לא תצא טוב. יש אנשים שהמנגינה שלהם זה זיוף אחד גדול. רוב ימיהם בעצבות, בכעסים, במחשבות לא טובות, בהאשמות. זה מנגינה לא טובה, חיים לא טובים. אפשר לשנות הכל. אפשר לתקן. אבל הכל צריך להבין באחריותי. שום דבר לא מהכנר. הכינור באחריותי. כשהכינור יהיה מכוון, המנגינה תתחיל לצאת. מה זה מנגינה? שמחה. אהבה. מה זה נפש בריאה? מה זה גוף בריא? נפש בריאה היא נפש שמחה. ונפש שאוהבת אנשים. עוד יותר מזה אני אגיד לכם, אוהבים אותו. שהנפש היא מאוזנת והיא בריאה, ככה אני טוען. זה גם מספרי חסידות. בריאה שהיא מאוזנת ובריאה, אדם מלא אהבת הבריאות. לא רק אלה שנראים כמוהו. אוהב את כולם. משיח יואב חתולים גם כן, יואב את כולם, את כל הבריאות, כרחמיו על כל מעשיו. האהבה שלו תהיה כוללת על כל העולם כולו. בשמחת הנפש. הדברים האלה, שמחה, אהבה, הסתפקות, השתוות, זה מושגים אולי שחלק לא מכירים, אבל המושגים האלה בנפש טבעיים, הם טבעיים, זה לא צריך לעבוד על זה. שמחת הנפש לא צריך לעבוד עליה. אם אתה לא שמח בנפש שלך, סימן שאתה מחסה על השמחה שלך. אתה מחסה על הנפש, אתה קובר את הנפש תחת מעטה של רעלים ופסולת של נפש. כוח השלם נמצא. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לגלות אותו על ידי הסרת הדבר שמכסה אותו. בגוף אנחנו למדנו שהדבר שמכסה את בריאות הגוף, שמפריע לבריאות הגוף, נקרא רעלים. רעלים שמצטברים בגוף. הגוף מטבעו בריא. אם אתם אכלתם פה עכשיו איזה הוגיה בחוץ, ועכשיו זה מתעכל, מי עושה את זה? זה קורה. אותו כוח שבראת המאיים עכשיו הוא עובד לעכל את ההוגיה הזאת. והלב שלנו עובד, ככה נראה אצל הרוב. לכולם. הלב עובד, השכל עובד, מאיזה כוח? מכוח השלם הוא עובד כל הזמן. מה שאפשר לעשות זה לשבש אותו על ידי פעולות לא נכונות. ואז הדברים מתחילים לצאת מאיזון. לכן כל מה שצריך לעשות בשביל להיות בריא בגוף, פרפקט, זה לחיות בלי רעלים. אם אתם קמים בבוקר ולא אוכלים כלום, וארבע שעות אחרי זה מוציאים לשון מול הראי, והיא חלקה בלי חיפוי לבן, אתם על הצד הבטוח, תמשיכו הלאה עם מה שאתם אוכלים, זה בסדר, בינתיים. אין רעלים הרבה בגוף, כן? אז לא יהיה חולה, רמב״ם ידע. אין רעלים, אין חולי. למה? כי השלם קיים, למה שיהיה חולה? חיידקים? שלטון לקח תרביות חיידקים, שלטון זה אבי התזונה הטבעית של בריאות טבעית, לקח תרביות של מיליוני חיידקים, שתה את זה עם כוס פנימה, כמובן בפיקוח רפואי, לא קרה לו כלום, חיידקים לא עושים מחלות. כל זה אנחנו לומדים בבריאות טבעית, לא באתי ללמד את זה עכשיו. אלא מה אני מלמד עכשיו? שהחוקים הם אותם חוקים, גם בגוף, גם בנפש. מה שאנחנו טוענים, אדם מטבעו, ראיתם ילד קטן איך הוא שמח, איך הוא רץ, איך הוא כל דבר שהוא רואה הוא מתלהב. שמחה, התלהבות, אהבה, קשר, הרצון לקשר. זה טבעי בנפש. להיות עם הרבה מחיצות, עם עוגמת נפש, עם עצבות לא טבעי. זה רעלים, זה פסולת. היום אנחנו נלמד את המקור שלהם. היום אנחנו נלמד באופן כללי. שבוע הבא אנחנו נרד, נחפור לעומק, אתם תראו אצל כל אחד ואחד איפה זה נמצא, ואיך ככה אנחנו מפרקים את זה. מי שירצה? מי שירצה? תבינו, זו מתנה גדולה, אני לא מפסיק להתלהב מזה, אני כבר עוד מעט שנתיים עם הדבר הזה. זו מתנה עצומה. כי החיים, איך אומרים ברחוב, על הפנים, אנשים הולכים, כן, הסבתא שלנו עם פרימוס ופיילה, אתה יותר שמחה מאיתנו היום, עם כל הטכנולוגיה והמכוניות והזה, עם המכונית היום, מרוב שבלבלו אותנו, כמעט לא הגעתי לשיעור. זה לחץ, כל מקום אין כניסה, אין כניסה. אני עובד בקליניקה, שאנשים באים עם אוטו, הם בדרך כלל מאחרים. אלה שבאים באוטובוס מקדימים. כי האוטו מוסיף הרבה לחץ. הצורת החיים היום, הטכנולוגיה של היום, דבר אחד בטוח היא נתנה לנו. לחץ, עצבים, הרבה כעס. משהו אחר לא ראיתי שזה מוסיף לנו. בכל אופן, זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. מה המקור של הפסולת הרגשית הפנימית, ואיך על ידי שינוי פנימי פשוט, אפשר להפסיק את זה ולהפוך את זה, ולגלות את את הנפש האמיתית שלנו. שם, הסימן של בן אדם, עוד פעם, אהבה. נראה, הכלל הגדול בתורה זה ואהבת לך כמוך. זה טבעי. לאהוב אנשים זה טבעי. נראה לנו כל כך לא טבעי היום, צריך לעשות כל כך הרבה מניפולציות וזה, וליצור קשר עד שאוהבים. לא, הטבע זה לאהוב. הטבע זה לתת. הטבע זה לשמוח. הטבע המקולקל זה כל מיני מניפולציות, כל מיני מחשבות, כל מיני חשבונות, שהתוצאה שלהם זה מלחמות בין בני אדם, תחרויות, שנאת חינם, שנאת חינם, עד היום אנחנו בגלות משנאת חינם, כמה שנאה יש בעולם, כמה תככים, כמה זוגות מתגרשים, כמה אנשים הולכים לבתי משפט, אין כבר מקום, יותר גרוע מבתי חולים נראה לי. למה? כי הצורת החיים לא נכונה. עכשיו, חוק שני שלמדנו בבריאות, שנכון גם לגוף גם לנפש, זה חוק של ריפוי. האמת, אני לא אומר את הכל, עוד פעם, זה נמצא בסדרת בריאות טבעית שאפשר לשמוע אותה היום באינטרנט, אמרתי את זה כבר פעם אחת. החוק השני הגדול הוא שאין ריפוי ללא הסרת הסיבה. לא יכול להיות ריפוי של שום חולי בעולם אם לא הוסרה הסיבה שגרמה לו. ומכיוון שהסיבה היחידה לחולי זה הפרת חוקי הטבע, לכן הריפוי היחיד זה חזרה לטבע. חזרה להתנהגות הנכונה. אבל שום תרגיל שאנחנו נעשה להעביר את הסימן של החולי, כלומר את הכאב או את עוגמת הנפש בנפש או מה שלא יהיה, שום תרגיל שנעשה ושיעביר את זה אפילו, הוא לא הפתרון. כמו אקמול לכאבים, ככה יש תרופות שמרגיעות את הנפש, זה לא הפתרון. הריפוי היחיד יכול לקרות רק כשאנחנו מסירים את הסיבה לחולי. אז יכול להתחיל ריפוי, וכשהוא מתחיל לא צריך לעשות שום דבר. שום דבר, כלום, זה לא תלוי בן אדם. אדם לא יכול לרפא בן אדם אחר, אין דבר כזה, זה דמיונות. אין אחד מרפא את השני. כוח הריפוי, אמרתי, זה כוח החיים נמצא אצל כל אחד. תסיר את הסיבה לחולי, מיד הריפוי מתחיל. תסיר את הסיבה בנפש לחולי, מיד הריפוי מתחיל. תדכא אותו, אז כמו שלמדנו בגוף, הרפואה תתעכב, אם בכלל, אם תהיה רפואה בכלל. מה הגורם הראשון, מה הגורם להצטברות רעלים בגוף, כך נלמד גם כן על הנפש. אנחנו לומדים בבריאות טבעית, וזה ראשי פרקים מה שאני אומר עכשיו, שכל מחלה היא בעצם תגובה נכונה לגירוי לא נכון. מחלה מתפתחת, זה תגובה של הגוף, תגובה נכונה של הגוף לגירוי לא נכון. הגירוי לא נכון הוא נוצר כתוצאה מהפרת חוקי הטבע. למשל, אדם שותה משקה קל שיש בו חומרים מסוכנים. למשל, שותה דיאט, ובדיאט הזה יש אספרטיים. אספרטיים זה חומר שהוא רע על עכברים. ככה מצאו אותו במעבדות רע על עכברים. אז אם הוא שותה כל יום בקבוק אחד כזה, הוא מגרה את הכבד שלו בצורה לא נכונה. התגובה היא מחלת כבד. איך הכבד הזה יכול להתחיל להתרפא? תפסיק לשתות את החומר הזה. תפסיק להכניס אותו לגוף. אז המחלה גם בגוף וגם בנפש היא תוצאה של גירוי לא נכון. המחלה זה תגובה נכונה לגירוי לא נכון. מה אנחנו צריכים לעשות? להפסיק את הגירוי. ברגע שנפסיק את הגירוי הלא נכון, הריפוי מתחיל מיד. להתמכרויות, בוודאי קשה להפסיק התמכרויות. מי שלא יצליח, הוא ימשיך לסבול. אני אומר פה חוקים עכשיו, לא אומר איך להפסיק התמכרות. יש לנו דיסק על זה דרך אגב, נקרא דרך השינוי. ואני לא, גם שם אני אומר, יש דברים שקל להפסיק, יש דברים שמאוד קשה להפסיק. אבל כל עוד שאדם מכור לדבר מסוים, והגירוי קיים, אי אפשר להפסיק את החולי. הגוף מגיב. ומה הפתרון של הרפואה המערבית? הגוף מגיב באיזשהו סימפטום, הרפואה חונקת את הסימפטום. מפסיקה את הסימפטום. להפסיק את הסימפטום זה אסון עוד יותר גדול מהמחלה עצמה. כי זה מתאים לאופי של התרבות המערבית, קשה לי, אני רוצה להרגיש נוח, להרגיש טוב. קח משהו, תרגיש טוב מיד. הרגשה טובה זה לא פתרון. זה נחמד לכמה שעות, לכמה ימים, לכמה חודשים. אבל הפתרונות האלה של לחנוק את הסימפטום, אף פעם לא קידמו אותנו קדימה. זה לא פותר שום חולי. אלא לחולי הזה יש סיבה, תפסיק את הסיבה, אל תתעסק בסימפטומים. כשאתה מתעסק עם הסימפטומים אתה מחמיר את הבעיה. ההנחה של הרפואה המערבית, גם בגוף וגם בנפש, שמחלה זה מקרה, וזה טעות. אנחנו לא אומרים ככה, מחלה היא מדויקת מאוד, היא תגובה במקום הנכון ובזמן הנכון על הפעולה הלא נכונה, על הגירוי הלא נכון. דלקת מפרקים זה לא מקרה. חרדות שנופלות על בן אדם פתאום כרעם ביום בהיר, מי שמכיר את זה לא מאחל לשונאים שלכם. חרדות, אז הוא לקה בחרדות, מאיפה? מה המקור של זה? לא, זה חוסר איזון כימי במוח, אני אתן לו עכשיו ציפרלקס, יהיה בסדר. ראיתם מישהו שהתרפא פעם מזה? גם לא תראו אף פעם. ראיתם מישהו עם דיכאון אמיתי שיצא מדיכאון עם תרופות? לא, כמו שלא תראו אף אחד עם לחץ דם שמתרפא עם תרופות, כי הסיסטמה עקומה, הפוכה. אני צועק את זה שאני ואני אמשיך לצעוק את זה, זה לא מעניין אותי מה שיגידו. השיטה הפוכה, לחנוק את הסימפטום, מחמיר את החולי, לגרום לאדם להרגיש עכשיו היי עם איזה משהו שמפריס סרטונין ודופמין, זה רק מחמיר את המצב שלו. כי הוא סותם סינפסות שאחרי זה יעשו לו יותר גרוע. בכל אופן, העיקרון הוא אותו עיקרון. לטפל בסימפטום ולתת לאדם הרגשה יותר טובה זה לא הפתרון. הפתרון היחיד הוא הסרת הסיבה לחולי. בנפש אנחנו נלמד. שבוע הבא בעומק נלמד את כמו שסיבה אחת לכל מחלות הגוף, תראו את הסיבה היחידה לכל מחלות הנפש. אבל צריך להבין שהפעולה היא אותה פעולה, הדרך היא אותה דרך. הגוף מגיב לגירויים לא נכונים, הנפש מגיבה לגירויים לא נכונים. בדיוק אותו דבר. כמו שאדם מכניס למערכת העיכול שלו חומר רעיל, אז העריריות מתנפחות ומערכת העיכול עובדת פחות טוב, אותו דבר כשהנפש שלנו נמצאת תחת גירויים לא טובים, מגירויים קלים, שילד מנדנד לך נגיד, אבא משעמם לי, טוב, שמעתי, עובר 10 שניות, אבא משעמם לי. אוקיי, תראה, אבא משעמם לי. הוא נגיד, הוא חוזר על זה כמה פעמים. מה קורה? הנפש שלך מקבל איזשהו גירוי, ואתה מנסה להגיב רגוע. וממשיך הגירוי, ואתה עדיין רגוע. אבל אתה חייב להגיב, נכון? כמו שריריות שלי בעיכול חייבות להגיב לגירוי לא טוב, ככה הנפש שלי מגיבה לגירוי שהוא לא נוח לי. יש גירויים שהם לא נוחים לנפש. אבא משעמם לי, זה גירוי קל. אבל הודעה מהבנק שהולכים להקל לך את החשבון, גירוי קצת יותר. ואם זה מגיע כל שעתיים, תשמע, אם אתה לא מגיע, אז הנה כבר חלק עושים ככה עם הזה. גירוי קצת יותר קשה. יש גירויים יותר קשים מאלה. מה הנפש עושה? מגיבה חזרה. יש גירוי ויש תגובה. אז על אותה דרך בדיוק. ותנסו להתרכז. אני יודע שחלק מכם עולה להם אשן מעל הראש, עדים, חם להם וכו'. זה מה שיש עכשיו. תנסו להתרכז. אז, כמו שהריריות הפנימיות של הרקמות מגיבות לחומר לא טוב, ככה הנפש שלנו מגיבה לגירוי לא טוב חיצוני. שאדם מקבל גירוי לא טוב חיצוני. כמו עובד במקום עבודה, שהבוס זה איום. כל פעם שהיא רואה את הבוס, פק. משהו כזה. או בן בעל לאשתו. לא משנה איזה גירוי חיצוני מהעולם החיצוני מגיע, שגורם לך לתגובה לא מאוזנת, זה נקרא גירוי שלילי. הגוף מגיב בהתאם לאותו גירוי. פה הנפש מגיבה באותם לאותו גירוי. מה קורה כשהגירוי הזה מתמשך? נוצר פתולוגיה, זה נקרא פתולוגיה. פתולוגיה זה מצב שבו רקמות הגוף או כוחות הנפש מעוותים את עצמם כדי להתאים את עצמם לאותו גירוי. אתם מבינים, במעיים, כשנכנס החומר הלא טוב ומתעבות מבפנים, הרירית של המעיים מבפנים נהיית מרובה, מכניסים שם צינור, רואים ריריות מעובות, אז הרופא אומר מחלה אוטואימונית שתוקפת את הפנימיות שלה, אבל זה לא נכון, אלא יש חומר שנכנס פה, מגרה מאוד את הריריות, ואז רוצים שהחומר לא ייכנס פנימה, הן מתעבות מבפנים, מעוותות את עצמם בכדי שהחומר לא יספג לתוך הדם. יוצא שהתגובה של המעיים זה פעולת הצלה. אדם שמעשן, אז הריריות שלו, הריריות שלו בנויות לעשן של סיגריות? לא. תוך כמה ימים הן מתעוותות. זה לא אותם ריריות של ילד קטן שהיה לו. לא, הן ריריות אחרות לגמרי. אז הגוף יש לו כוח הסתגלות. הוא מעוות את עצמו על מנת למזער את הנזק מהגירוי הרע. אתם איתי? הגוף מעוות את עצמו, כלומר משתנה, על מנת לא לספוג את החומר הרע, למזער את הנזק שיכול להיות לו מהחומר הרע. הרפואה קורא לעיוות הזה חולי, אנחנו קוראים לזה מנגנון הגנה. לכן הם תוקפים את מה? את אותם ריריות. אנחנו תוקפים את מה? את הסיבה, את החומר שנכנס, אומרת, אל תכניס אותו. זהו. לא תכניס אותו, הריריות חוזרות להיות מושלמות. מעשים של יום יום אני מדבר איתכם, ככה זה עובד. מה זה בנפש? גירוי לא טוב. כן? אשתו מעצבנת אותו, יום. עוד יום, עוד יום, עוד יום. עכשיו הוא ילך עכשיו לאיזה פסיכיאטר, הוא כבר קיבל עיוות בריריות שלו של הנפש, נגיד, כן? ילך וייתן לו איזה משהו להרגעה. מה זה משהו להרגעה, אתם יודעים? זה משהו שמעוות את הצינורות שבמוח. את הסינפסות. לא משנה באיזה רמה זה. הוא יהיה בשקט, אבל הוא לא יחזור לאיזון שלו. מה שיטת הטיפול? להפסיק את הגירוי. אז מה זה עם אשתו? יש פה פתרון קל מאוד, נראה שכולכם מחייכים פה. לא, לא להפסיק את אשתו. מה להפסיק? את הגירוי, את התגובה שלו. אנחנו נראה שזה הרבה יותר עמוק ממה שאמרתי עכשיו. לא איזה שאשתו תפסיק עכשיו לנדנד, אלא את איך אני מגיב לזה. תכף ניכנס לזה, תכף ניכנס לזה. עכשיו, הדברים האלה עובדים על פי חוק שנקרא חוק פעולה ותגובה. יש חוק בטבע, שאנחנו לומדים פה בריאות טבעית לאורך, לרוחב, לעומק. מעמקות פה אני אזכיר אותו כדי שתבינו שהדבר הזה הוא אבסולוטי, הוא מוחלט, הוא כל הזמן עובד. חוק פעולה ותגובה אומר שכל גירוי שנכנס לגוף, נכנס למערכת שלנו, יש לו פעולה בכיוון מסוים. למשל, אדם שותה קפה, זה דוגמה שנותן בבריאות טבעית, בטח חלק מכירים את זה, אדם שותה קפה, מה הפעולה של קפה? מעוררת. איך היא מעוררת? בצורה לא נכונה היא מעוררת, שהיא חוסמת את המערכת העצבים הפרסימפתטית, ולא ניכנס לזה כרגע, אבל היא פועלת עירור באדם לשעתיים שלוש, עד שהחומר הרעיל יוצא החוצה. עכשיו, הפעולה היא פעולה של עירור. התגובה תמיד הפוכה. החוק אומר כך, חוק פעולה ותגובה אומר שכל פעולה שנעשית על המערכת, התגובה לפעולה הזאת תהיה הפוכה בכיוונה. שווה בעוצמתה וארוכה במשכה. אני יודע, עוד פעם, בטח. כל פעולה, כל חומר, כל גירוי, זה לא חייב להיות חומר, אני נתתי דוגמה של קפה, זה חומר כימי ממש. כל גירוי של המערכת עושה פעולה מסוימת במערכת, כן? התגובה לאותה פעולה תהיה בכיוון הפוך. כלומר, אם קפה מעורר, מה תהיה התגובה? עייפות. אבל התגובה היא הפוכה ושווה בעוצמתה. כלומר, אם הוא לקח קפה חזק מאוד, אז התגובה תהיה גם חזקה. לקח קפה חלש, התגובה תהיה חלשה. ובמשך הזמן, הפעולה היא כל עוד שהגירוי פועל על הגוף, התגובה היא לאורך זמן. למשל, הוא שתה קפה, התעורר לשעתיים, אחרי זה שזה עזב את הגוף, לשאר היום הוא באנרגיה יותר נמוכה. מבינים? זה הדיל. חוק פעולה ותגובה. אם אדם רוצה להתעורר, מה הפעולה הנכונה שצריך לעשות? לישון. זה כולם מכירים. אדם הולך לישון, מה הפעולה של שינה? השקטה, הדממה. כן, מה התגובה? ערנות. אמרנו, אם הפעולה של שינה זה החלשה, השקטה. אז מה התגובה? ערור, שאדם מתעורר, הוא ער. לכמה זמן? להרבה זמן. באיזה עוצמה? כמה שהשינה הייתה יותר עמוקה, הערנות תהיה יותר טובה. ככה זה עובד חוק פעולה ותגובה. ככה זה גם בנפש. כל ערור, כל גירוי שאנחנו מקבלים בנפש, שהוא ערור וגירוי לא מאוזן, או אפילו מאוזן, יש לו תגובה בנפש. בעיה שהפעולות הלא מאוזנות יוצרות תגובות לא מאוזנות. עכשיו, אדם קיבל שמחה לא בצורה מאוזנת. מה זה אומר? הוא ראה תוכנית מצחיקה בטלוויזיה, נגיד, היה עצוב, פתח תוכנית מצחיקה והוא, מה זה, יש לו אקסיטציה בנפש. כלומר, הדבר הזה עושה פעולה על הנפש, נכון? מה זה? הוא עכשיו שמח, ולא ממקור אמיתי, כי מקור אמיתי של שמחה זה להיות בקשר עם אנשים, לדבר, חברה. ככה הקדוש ברוך הוא עשה, שחברה ואנשים וזוגיות, זה יכול לעשות שמחה, אבל לקבל שמחה מאיזה מסך מדומיין לחלוטין. זה כמו קפה, תבינו. זה גירוי לא נכון, שאין לו המשכיות. אז הפעולה היא ערור, שמחה, מה התגובה? ההפך, דאון. לכמה זמן? מהסרט וצפונה. אז הוא יראה עוד סרט כמו שישתה עוד קפה. אחד לוקח סמים, לוקח אלכוהול. מה הפעולה? ערור. כן, היה עצוב, עכשיו הוא מחייך לכל הציץ, לכל ענן. הוא נהיה עכשיו שמח, אקסטרה שמח. שהחומר יצא מהמערכת, מתחילה התגובה. מה התגובה לשמחה אקסטרה לא נכונה? ירידה למטה. עכשיו, יש פעולה כזאת באופן יומיומי, ויש לאורך שנים, אחד שהוא 30 שנה מתנהג ככה, אז הגרף שלו יורד לאורך 30 שנה. רוב העולם חיים היום על 20-30% מהאנרגיה שהם יכולים לחיות. למה? כי אמצעי הגירוי בתרבות המערבית מאוד חזקים, נהיים יותר ויותר חזקים. אמצעים של עירור הנפש, ואנשים נכנסים למקומות יותר עמוקים בלב של חוסר ורקנות, אז צריכים אמצעים יותר חזקים לגרות את הנפש, סרטים יותר חזקים, מוזיקה שמטלטלת את כל המוח ואת כל הבטן והכל, ואני אומר דברים קלים. כמה שהגירוי יותר חזק, העומק של החלל בנפש נהיה יותר גדול, ואז יצטרכו גירוי יותר חזק. ועומק חלל יותר גדול, עד שזה מגיע לרוויה וכבר אי אפשר להמשיך, כמו עם קפה, כמה כוסות אתה יכול להמשיך לשתות וזה יעורר אותך? מומחים לקפה, כמה? 7, 8, מה קורה אחרי זה? באיזשהו שלב זה כבר קריסה וזהו, זה כבר לא יעבוד יותר. זה חוק פעולה ותגובה בטבע. לכן ככה הנפש שלנו גם כן עובדת. הנפש מגיבה לגירוי לא נכון. לגירוי לא נכון. מה צריך לעשות? להפסיק את הגירוי. איך מפסיקים אותו באמת? זה רק בשיעור הבא. לא, אני לא אומר את זה כי רוצה למתוח אתכם, אלא זה ככה, אני בניתי את זה בצורה שהיום אנחנו נבין את החוקים הכלליים. שיעור הבא אנחנו נרד ממש לעומק של איך נוצר גירוי בנפש, בפנימיות שלנו, לא בבנפש. אנחנו נבין שיעור הבא שמה שקורה מבחוץ זה אשליה, זה רק טריגר, זה לא הדבר עצמו. מבינים? שניים יכולים להיות באותה סיטואציה, ואחד יתעצבן, אחד יהיה שלב. זאת אומרת, זה קיבל גירוי רע, וזה קיבל, זה בסדר, שלב. מבינים? אז אנחנו נראה איפה הגירוי, איפה השורש של הדבר בנפש, ואיך אנחנו לא צריכים שום אזרח חיצונית לפתור את זה בפנים. ואז הגירויים נפסקים, ומתחיל הריפוי. זה כל השיטה, אני אומר לכם את הכל מההתחלה, אני לא מסובך בכלל. רק מה, הידע של זה נמצא אצלנו בספרים. אנחנו נלמד את זה, פשוט, 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 לא מסובך. לא מסובך. אוקיי, מה קורה, מה למדנו בעניינים של התפתחות המחלה בגוף, מה קורה? יש 4 שלבים של מחלה למדנו. אותו דבר בנפש. נחזור על זה בקצרה, עוד פעם אחרון נמצא בערכת בריאות טבעית, אפשר לשמוע, להשכיל. יש שלב ראשון נקרא גירוי, נקרא באנגלית irritation, אני לא אכתוב באנגלית, זה ייקח לי רבע שעה. שלב שני, החמרה. שלב שלישי, דלקת. זה בגוף, כן? שלב רביעי, כיב. או סרטן. קיב, פצע. אני חוזר על זה ממש בקצרה, תלמדו את זה שם. אדם לוקח סיכה ומתחיל לשרוט את האצבע שלו ככה. מה זה? איריטיישן, זה גירוי, נכון? אם הגירוי לא נפסק, הוא ממשיך הרבה זמן, מה קורה? הרקמה, הרי בהתחלה לא יקרה לה כלום, אבל אחרי כמה זמן יתחיל החמרה. אם לא פתרנו את הבעיה הזאת של הגירוי, לא הפסקנו את הגירוי, יתחיל הרקמה להתנפח, נכון? להיות אדומה. כל אחד מכיר את זה, קרה לכל אחד. וזה אינטואיטיבית, אתם מבינים את זה. הרקמה מתחילה להתנפח ולהישרט ולהיפצע. היא תתחיל לדמם באיזשהו שלב. כל זה שלב ההחמרה. על אותו משקל, אדם שמכניס כל יום, אז היא מלא סחוג פינו, לא תימנים, תימנים מחוסנים, נגיד, מכנים איזה חומר שמגרה לו כל מיני את הקיבה, את הריריות וכו', זה שלב האיריטיישן, גירוי. אם זה ממשיך, 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 הרקמה מתחילה להגיב, נהיה החמרה של המצב של הרקמה. אגרוויישן. השלב השלישי שכבר הרקמה נפצעה, הגיעה למצב, אני ממש אומר את זה קצר ובכללי, היא נפצעה. היא כבר צריכה שיקום, מתחיל דלקת. מוגלה, וזה עם כל ההסברים שנתנו שם, מה קורה בזמן דלקת, איך הדלקת באה לרפא את הרקמה, לא לפצוע אותה, לא להרוס אותה, היא באה לרפא אותה. ואם הדלקת ממשיכה ולא מטפלים בה כמו שצריך, אז יכול להיות שהמקיב פצע ברקמה, או לא עלינו שהתאים עצמם משתנים במוטציה ונהיה שם סרטן. ככה זה מתפתח. עכשיו, למה זה עובר משלב לשלב? כי עוברים הדחקה, לא פותרים את הבעיה. אם היינו מפסיקים את התהליך בזמן הגירוי, לא היה החמרה. ואם בזמן ההחמרה היינו מפסיקים את הגירוי, לא היה דלקת. ואם היינו מטפלים בדלקת נכון, לא היה מתפתח כיב. איך הרפואה עושה את זה? כמובן, שיש לך עכשיו גירוי מסוים במערכת, אדם יש לו סימפטומים שמזהירים אותו מהגירוי, אז נותנים לו איזושהי תרופה שלא ירגיש את הסימפטום. ואז הגירוי ממשיך, אתם מבינים? כל מה שהתרופות עושות, מדחיקות, מסתירות מאיתנו את הסימנים של אותו שלב, אם זה הגירוי, את הסימן, למשל, אדם יש לו צרבת. מה זה אומר צרבת? הקיבה מתנגדת לאיזשהו משהו שאתה מכניס לתוכה, היא מייצרת חומצות ומולות למעלה. אז אם נותנים לך באותו שלב לעוסק, אז המסר של הגוף למוח נפסק, אין צרבת. אבל זה לא נכון, כי אותו דבר שגורם לתסיסה בקיבה ממשיך להיות שם כל יום ולא עוסק גם כן. זאת אומרת, זה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, התהליך נמשך. מטרת התרופות, אל תסכלו אותי, בבקשה, זה כולם מכירים את זה כבר, אני מקווה, זה להנציח את החולי. זאת אומרת, אם היית פותר את הגירוי עכשיו על איזשהו ברלו, תפסיק עם השניצלים האלה, תפסיק עם מה שעושה לך את הצרבת, שלושה ימים נגמר הסיפור, אבל הוא לא רוצה להפסיק את הדבר שגורם לו כי הוא רגיל אליו, אז לוקח לוסק. מה קורה? הוא לעולם לא ייפטר מהצרבת, כי הלוסק מאפשר לו להמשיך את מה שהפריע לו קודם, אתם מבינים? אבסורד אחד גדול. זה שאנשים חכמים כמו רופאים לא יוצאים נגד זה, זה פלא. האמת שבהולנד הפסיקו לתת אנטיביוטיקה, שמעתם על זה? לפני כמה שנים אמרו לי שהיה תוכנית של איילה חסון, אני זוכר את השם אפילו. מי? דנה וייס, סליחה, זה היה משהו אחר מאיילה חסון, גם היא עשתה איזה תחקיר על משהו. לא חשוב, אבל הפסיקו, אומץ גדול מאוד. תראי, למה הפסיקו אנטיביוטיקה בהולנד? מה קרה? למה? איך יכול להיות? הרי זה המציל האנושי. כנראה היו כמה אנשים אמיצים שלא פחדו לקום ולהגיד את האמת. מה אתם מדחיקים את הדלקת? זה ייפתח לסרטן. תנו לדלקת להיגמר. הרי אם אתה נותן תרופה, מה אתה עושה בעצם? אתה גורם לזה להמשיך בלי סוף. כי לא טיפלת בדבר עצמו. זה אמיתות כואבות, אני יודע למה. כי כולנו גדלנו בתרבות הזאת. שיש לך כאב בגרון, אתה הולך לרופא, יש לו את המקל הארוך הזה, הוא פותח, עושה לך ככה. והוא רואה את האדום בגרון ונותן לך משהו, נכון? הוא נותן לך משהו, משהו לגרון. איך זה נהיה משהו לריאות? מה זה המשהו הזה? זה נצח נצחים של חולי. זה להנציח את החולי, כי הגוף יפסיק להתמודד עכשיו. ואז מתלפחות לו בלוטות, ואז יחתכו לו את השקדים, זוכרים יש פה שקדים, אגוזים, חותכים אותם. מה זה? כתוצאה מההדחקה, כתוצאה התעלמות מהסיבה וניסיון לחיות רגיל כאילו שום דבר לא קורה. אותו דבר בנפש. שיש משהו בנפש, גירוי לא טוב, שגורם לתגובה נכונה, אם זה עצבנות, אם זה חרדה. חרדה זה תגובה נכונה, תבינו. רעידות זה תגובה נכונה. הגוף מתי הוא רואה? שהוא מלא אדרנלין. שהוא רוצה, שמשהו מפחיד אותו. אז מה אתה עכשיו עושה? אתה נותן לו משהו להפסיק את התגובה של הנפש לגירוי לא נכון? אולי תטפל בגירוי? אם אתה מפסיק את התגובה, לעולם זה לא ייפטר. אז גם שם יש גירוי, יש החמרה. אז הגירוי הוא גורם לתגובה. אבא משעמם לי, או הודעה מהבנק, או זה עכשיו, אם זה נמשך הרבה זמן, אותו גירוי, שאדם נמצא בלחץ הרבה זמן, בפחד הרבה זמן, זה יהפוך לשלב יותר מתקדם. שהשלב היותר מתקדם הוא גם תגובה נכונה. לפעמים הוא נכנס לדיכאון עמוק, וזה בריחה בכלל מהמציאות. לא רוצה להתמודד, לא יכול להתמודד, או חרדות שמשתקות את הבן אדם, כי הוא כבר לא יכול לעשות את התגובה הנכונה. וזה בעיקר אם אנחנו משתמשים באמצעים מלאכותיים להעביר את הדבר. פה אנחנו נלמד איך אנחנו מסלקים את הגירוי מהשורש שלו. מהשורש שלו. לא להגיע למצב של חולי, כרוני, בנפש. אני בקליניקה שלי מתקשרים אנשים, דיכאון עמוק עם כדורים הרבה זמן, כבר אין עם מי לדבר. אין, הנפש שם כבר איננה, איננה. אתם תביא לי בשיעורים הבאים למה, איך זה קורה הדבר הזה, שהנפש איננה, אין לך עם מי לדבר. אתה מדבר רק עם כל מיני תבניות חיצוניות של, של, שנוצרו על ידי פסיכיאטרים ותרופות, אבל אתה, אין לך, הנפש לא מדברת. אין נפש. כי זה כבר נקבר, 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 נקבר. אנחנו פה נלמד איך, הרי יש ספר, אני לא יודע אם זה הכי מדויק, אבל יש ספר שנקרא מנזלת הסרטן. זוכר את זה? יש ספר כזה, שאומר שאם היינו יודעים לטפל בנזלת, לא היה סרטן. עכשיו אתם מבינים את ההיגיון? כי מה זה נזלת? מנגנון ההגנה הראשוני של הגוף. שיש הצטברות רעלים, הגוף מגייס את הכוחות, וואו, מוציא את כל הליכות החוצה, אפצ'י ושיעולים וגרון נפוח והכל, פולט את זה החוצה, נגמר הסיפור. אבל אם באותו זמן אתה חונק את זה, אופס, יורד לרובד יותר נמוך. ואם זה לא לריאות, אז ילך לכליות או למקום אחר, ואז מתחיל הרעלים לשוט בגוף, וכל פעם שאדם מרגיש חום או מחלה, יש איזה רב גדול, חס ושלום להגיד את השם, לא שלנו, כן, הרב שלנו בכלל לא עוסק בדברים האלה, אבל יש איזה רב גדול שמכיר, בן שלו, מישהו קרוב מאוד אליו אמר לי, הוא יש לו הסכם עם הבית מרקחת, הוא לא צריך מרשם רופא, כל פעם שכואב לו קצת הגרון, הוא הולך, נותני לו כבר את האנטיביוטיקה, הוא חוזר על כל כאב גרון קל. מה יקרה בסוף, אתם יודעים? חס ושלום לא יקרה כלום, בעזרת השם יהיה בריא, עד 120 וכולי, אבל בדרך הטבע זה לא יהיה. שמח. שמח מאוד. בדרך הטבע זה לא יהיה. אז אותו דבר, גירוי, החמרה, כל שלב שמדקים. מה זה הכרוני? שזה כבר נהפך להיות מצב כרוני של חרדות, מצב כרוני של דיכאון, מצב כרוני של מתח, anxiety נקרא באנגלית. ואז התרופות הן רק משקיטות את הסימפטום, ואז זה ממשיך להתפתח הלאה, ואדם יורד משלב לשלב, מדרגה למדרגה. ויש מצב שכבר לא חוזרים אלו, זה מה שאמרנו, השלב הרביעי. צריך מאוד להיזהר לא להגיע לשם. לכן, מה אנחנו צריכים ללמוד לעשות? מה שאני אומר בבריאות טבעית. אנשים חושבים ששיטת הבריאות הטבעית, העיקר שלה זה תזונה, לאכול אוכל טבעוני. לא, זה אמצעי. העיקר הוא קודם כל לא לקחת תרופות לדכא מחלות. אסור לנו לדכא מחלות. את השפעת, את הנזלת. זה העיקר. התזונה היא באה לסייע להפרשה של הרעלים מהגוף. אותו דבר פה, אנחנו נצטרך ללמוד איך אנחנו גורמים לגירוי בנפש, איך שהוא מתחיל להיפסק, באותו רגע, על המקום, אין גירויים, רעים, ולהפוך את זה לדבר טוב. זה הלימוד, בעזרת השם.
בסוד הדברים, הרב יובל אשרוב, ייכנסו לאתר שלנו,